כן, אני, לדף אנחנו נגיע יותר מאוחר. אני נתתי את השם של השיעור? לא. אז אני קורא לשיעור הזה ערבה ודוד. ונראה איך הערבה מגיע איך הערבה מגיע לדוד. זאת אומרת, היום זה המשפיזין של דוד, אז... כן. אני רוצה להתחיל כך. כולם מכירים את העניין הזה של לדוד השם אורי ואישי, אורי בראש השנה ואישי ביום כיפור, כי התבנני בסוכו וסוכות. פחות אנשים מכירים את הדבר הבא: מלך עוזר ומושיע ומגן. אז כך, אני לא יודע בשם מה המקור של הדבר הזה שאני אומר, אבל זה מקור קדום, זאת אומרת אולי זוהר או מדרש. מלך זה ראש השנה, מושיע זה יום כיפור, כי ישעי זה מלך, זה מלכויות, זה כל אחד מבין את הקשר שמלך זה ראש השנה, וישעי זה יום כיפור, זה גם כולם מבינים. כך אומרים, מלך ראש השנה, עוזר זה בעשרת ימי תשובה, פיתחו לי פתח ואני אפתח לכם פתח, ומושיע זה ביום כיפור, ומגן זה סוכות. אז באמת הסוכה היא סוכת שלום. נו, שלום, יש מלחמה, אז יש שלום, יש איזה משהו, והסוכה היא סוכת שלום, הסוכה היא מגינה, אז מגן זה סוכות. והשאלה היא, באיזה בחינה הסוכה היא מהווה, באיזה בחינה הסוכה מהווה מגן? אז יש מהלך אחד שאני בכלל לא אתייחס אליו היום, אבל זה מהלך מאוד חשוב, אני אגיד אותו בשתי מילים, כי אתם יודעים עלו שיש קשר גדול בין סוכות לבין שבת, כי באמת בכל שבת אנחנו מזכירים את סוכות. אנחנו מפורט סוכה, מה פורט, פורט סוכה, מה הקשר בין שבת? זאת אומרת, מה ששבת עושה גם סוכות עושה. אז באופן כללי אפשר להגיד שגם שבת וגם סוכות הן מגינות מהמתח הזה שיש לכל אחד מאיתנו בין ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, וכל הזמן אדם במתח בין האדם באדמה לבין האדם את דמי לעליון, בין הגוף, ככה המציאות השני אומר, שכל הזמן המלחמה הפנים ואחור, הרוח מושכת לכאן, הנשמה מושכת לכאן, הגוף מושך לכאן, וכל הזמן האדם נמצא במלחמה הזאת. אז באמת יש כמה, שמתם לב שאנחנו בברכות השחר אנחנו מברכים שתי ברכות שונות. אנחנו ברכה אחת על הגוף, זה אשר יצר, וברכה אחת אנחנו מברכים על הנשמה. שתי ברכות, כי אדם, מה זה אדם? אדם זה גוף ואדם זה נשמה, ואין ברכה אחת לשתיהם ביחד. למה? למה? כי לצערנו הרב זה לא כל כך ביחד. לצערנו הרב הם כל הזמן מתקוטטים הגוף והנשמה. אז יש ברכה אחת על הגוף ויש ברכה אחת על הנשמה. מה מחבר את שתי הברכות האלה? רופא כל בשר, נו, הוא מפליל לעשות, אומר רמה, כולכם מכירים, אומר רמה בשחנמוך, הוא מפליל לעשות. מה זה הפלא הגדול של האדם שקושר דבר רוחני בדבר גשמי? זה הפלאה, הפלא, כל העניין הזה, זה לקשור, אבל זה לא כך פשוט, כי תמיד יש מתח. אבל אם למשל בשבת אין מתח, כי אותו דבר של אכילה שבימי החול זה נחשב לדבר גשמי, כשאתה אוכל בשבת, את יודעת בשבת יש נשמה יתרה? נשמה יתרה, אני רוצה לגלות לכם, אין בשביל התוספות, אין בשביל להבין רזי דאורייתא. אומר רש"י בגמרא, בשביל נשמה יתרה, אוכל ושותה ואינו קץ. זאת אומרת, בשבת גם הדברים הגשמיים הם נהפכים לדברים רוחניים. אתם יודעים איך שהזוהר מסביר את חטא אדם הראשון? מה שכולם יודעים שחטא אדם הראשון היה שאדם אכל, אז הוא אומר, לא דובים ולא ים, לא מדובר על אכילה. אז הוא מסביר שמדובר על לשון נקייה, תקיים את הלחם אשר הוא אוכל. ואותו דבר שאדם עשה בחול, שזה נחשב לחטא, הוא היה צריך לחכות לשבת, ואז זה היה קדושה. אז כתוב, ולא התבוששו, והיה העם כי בושש משה לבוא. מה הייתה הבעיה שם? שש שעות? גם פה הבעיה הייתה שש שעות. ואם אדם היה עושה את אותו דבר, אתם יודעים, כן, את הדת, דת, וידע, אז אותו דבר שאדם, אם הוא היה עושה את זה בשבת, זה היה קדושה. אז הנה עוד דבר, עוד דבר שכשאתה עושה אותו בשבת, גם כשזה גשמי, זה הכל קדוש, זה הכל קדוש. אז שבת, השלום, מה זה שלום? נר איש וביתו, השלום של שבת, זה השלום בין הגוף והנשמה, שגם דברים גשמיים בשבת הם נהפכים לרוחניים. ויכול להיות שסוכות זה מגן כי בדרך כלל הנשמה היא קשה לה עם הגוף. בדרך כלל הנשמה לא מסתדרת עם הגוף. אבל בסוכות גם אכילה זה מצווה, ובסוכות גם לשחק דמקה בסוכה זה מצווה. כל שעושה בסוכה זה פתאום גם הדברים הגשמיים נהפכים לדברים רוחניים. ובייחוד אחרי יום כיפור, כשאנחנו היינו מלאכים וריחפנו יש לאדם בעיה לרדת למטה. באין חזון יפרע עם, אז אדם צריך חזון, אבל כשיש לו חזון, אחרי כן קשה לו ליישם את זה בתוך העולם הזה. העולם הזה לא כל כך סובל אידיאולוגיות, וקשה לאדם הפער הזה. אתם כתוב על משה רבנו, ויעל משה וירד משה. אז כתוב במדרש שכשם שמשה קיבל שכר על העלייה, כך הוא קיבל שכר על הירידה. מילא על עלייה צריך לקבל שכר. למה צריך לקבל שכר על ירידה? התשובה, לרדת זאת הבעיה הכי קשה, תדעו לכם. כולכם מכירים את הדברות, מי יעלה בהר השם ומי יקום. שהחוכמה היא לא לעלות, החוכמה היא להתמיד. אז אני אגיד לכם, יש שלב שלישי שהוא עוד יותר קשה. לא חוכמה לעלות, לא חוכמה להתמיד. אתם יודעים מה חוכמה? לרדת. כי הרבה אנשים עולים ומתרסקים. עולים, וכל מה שהם השיגו, כשרק מתחיל טיפס ניצל, הכל הלך. הכל הלך. החוכמה היא לקחת את יום כיפור ולהכניס אותו לתוך האוכל. החוכמה היא לא. תשמעו, זאת חוכמה לצום. זאת חוכמה להיות מלאך. אני לא מזלזל ביום כיפר. הלוואי ונגיע לדרגות של יום כיפר. אבל החוכמה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה סוכות. אז מה זה המגן של סוכות? המגן של סוכות זה שאתה יכול לאכול, והגשמיות הזאת לא מושכת אותך למטה, הגשמיות הזאת לא מרסקת לך את היום כיפר. אז זה נקודה אחת שעליה אני לא מדבר היום. לקח לי 5 דקות, אני לא זו שיחה שלמה, אבל אתם מבינים את העיקרון. אני היום רוצה לדבר על משהו אחר. מה זה המגן של סוכות? ובאמת שוב, אחרי יום כיפור מלך עוזר ומושיע, מאיזה בחינה הסוכה היא מגן? ואני רוצה היום לדבר, תוך כדי ככה אני אדבר על הערבה ועל היום, על העניין של ענבה. כי אתם יודעים שגדלות ושלמות מושכים אש. זאת אומרת, כשאדם כמובן כשאדם מרגיש שהוא שלם, וכשבאמת אדם שלם, לא רק בן אדם, עבר ראש השנה, עבר עשרת ימי תשובה, עבר יום כיפור, צלח מישהו דבריך, מה צריך יותר מזה? אדם מושלם. והשלמות הזאת היא מושכת אש. והשלמות הזאת, אם לא תהיה לה איזושהי הגנה שמסתירה, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת שצריך להיות איזשהו הסתר לדברים האלה, וכאן בא התפקיד של סוכות. ובשביל זה אני רוצה להגיד לכם שני וורטים שמתארים את הנקודה שאני הולך לדבר עליה משתי הבחינות שלה. שלפעמים אדם מצליח לעלות איזושהי דרגה, אבל כיוון שנכנס אפילו בתת ההכרה איזושהי מין הרגשה שפעלתי, שעשיתי, שהצלחתי, לא שווה שום דבר, לא שווה, כל הדרגות האלה הולכות פייפו. אז הנה כך כתוב בזוהר על המרגלים שמשה רבנו שלח אותם, וראיתם היש בה עת עם עין. מה זה רותם? זאת שאלה, בפשט זאת שאלה מאוד לא לעניין. כי ארץ ישראל, כל העולם בכלל של אז, לפני התהליך של האורבניזציה, כל העולם היה מלא עצים. כל העולם היה מלא עצים. לכן דרך אגב בעקדה, כולם ויקח לצאו למשמע ברמה, צריך לקחת עצים. גם היום, גם היום, יש עצים. אין לך במדבר, נו, אני יודע. בארץ ישראל אין נו, בנגב. מה זה רותם? יש באש עם עין. אז בזוהר כתוב שמשה רבנו שאל אותם, הוא מתכוון לאש בעץ, הוא לא מתכוון לעץ. הוא מתכוון לעץ הקדמוני. הוא מתכוון לעניין שלפני חטא הארץ, שטעם העץ היה כטעם הפרי. הוא רוצה שבארץ ישראל המרגלים יעשו דרגה כזאת, שהם יראו שבארץ ישראל, בארץ ישראל, כיוון שהיא לא חטאה בחטא הארץ, אז אפשר להרגיש בארץ ישראל שטעם העץ זה כטעם הפרי. והמרגלים הגיעו והציגו. מה כתוב שהם הביאו? זמורה ואשכול. לא צריך להיות בוטניקאי בשביל לדעת שזמורה זה הלא העץ של הענבים. זמורה. והם הביאו זמורה ואשכול ענבים אחד. זאת אומרת, טעם העץ היה קטע המטריף. זמורה, ויש כך כתוב בזוהר, זמורה ויש כל הנביאים, והם הצליחו. והמרגלים הצליחו לתקן, או על כל פנים להרגיש, שבארץ ישראל אפשר להרגיש בעץ את הטעם של הפרי. וייסעו! איך שהם הולכים, סוחבים את הזמורה ואת הזה, ונותנים ביס לענב וביס לזמורה, ואומרים ככה, וייסעו! במות בשניים, כל הסיפור הלך, כל העסק הלך. כשאדם מתחיל נכנס לאיזה גייבה, ואדם נכנס אז ההפך, אומרים אצל אברהם, אבינו, מה היה הניסיון של אברהם בעקדה? הניסיון של אברהם בעקדה, לא, אז כולם יודעים שהוא צריך לנסוע. אתה יודע מה שהרב קוק אומר, שהניסיון היה לא שאברהם שלח, אלא אל תשלח יפה עננה, אחרי שאברהם נכנס לאקסטאזה לתת. אבל הרב מקוצק אומר שהניסיון של אברהם בעקדה היה עוד יותר רחוק. מה הניסיון של אברהם בעקדה? אז בסוף בסוף כתוב, וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וינחו יחדה. מה זה יחזב בפרק הזה? רק היא לא אומרת זה על המילה יחזב הזאת, רק היא אומרת זה לפני כן. אבל יחזב בפרק הזה כתוב בלב אחד כאיש אחד. כך כתוב, בלב אחד כאיש אחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תראו, הניסיון של העקדה, כולכם מכירים את רשי. איך יש ניסיון של העקדה שבא המלאך הזה ואומר לך לזבוח, הוא תשמע, נתת לו בן למאה שנה, נתת לו בן, לא עשה לך מסיבה, לא עשה לך זה, לא עשה לך זה, אומר לך לזבוח הוא לסתם, זה מה אתה מדבר. ואני אגיד לו לשחות פה משנה, מה פתא זאת אומרת, ככה משמע נראה שכאילו יש פה איזו התערבות, נקרא לזה בלשון שלנו, בין הספרה דאחה לבין הקדוש ברוך הוא עם אברהם. כן יעשה, אברהם לא יעשה. שהשטן אומר, לא, והקדוש ברוך הוא, אתה מספר לי זה אברהם, אני אראה לך, תפן לבקש לבקש. טוב, אז לכן באמת אנחנו יכולים להבין שכל מהלכי החבלה עומדים למעלה ורק רוצים להוכיח לקדוש ברוך הוא שהוא טועה, ולהוכיח שאברהם אבינו לא יעמוד בניסיון. אז הם שולחים לו נהר, הם שולחים, עשרה ניסיונות, אתם מכירים, שולחים לו נהר, שולחים לו אש, שולחים לו זקן, שולחים לו זה, שולחים לו זה, שולחים לו. ואני מתאפשר שכל מלאכי הטוב, כל מלאכי הלבנים שם, אברהם, 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 ככה מודדים את אברהם, כשאברהם עובר ניסיון אחד, איזה רעש בשמיים, איזה רעש בשמיים. וכל מלאכי הסמאל, אבלים, חפויי ראש, תראו זה, הניצחון אדיר לכוחות האור על. תשמעו, מה אתם צריכים יותר? 3,000-4,000 שנה יותר מאוחר, אנחנו לא מסתכלים בבן הקודש ברוך הוא את המוח, הקיידה, 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 הקיידה. פעם שמעת בתור בדיחה, למה הקודש ברוך הוא אמר לאברהם, לא, לא, שלא ישחל בסוף, כבר אם ככה בישראל לא נותנים לו מנוחה, אם אברהם היה, כן עושה את הקדה, הקודש ברוך הוא בכלל לא היה יכול להסתדר עם היהודים האלה, אבל נחזור לעניין שלנו. אבל כל פעמים אתם מבינים מה זה הקדה, אתם מבינים מה זה הקדה? עכשיו תראו לעצמכם, ויש אברהם אלוהיו, כתוב הלכו יחדיו. הנערים הרי לא ידעו בשום דבר. הם לא ראו ענן על ההר. הם רק ראו שאברהם הלך עם יצחק, ואברהם חזר, לא היה להם שום מושג על העקדה. אומר הרב מקוט, יחדוב! יחדוב! בלב אחד, כאיש אחד. שאלו את אברהם, אבינו, אחרי הקדה, אברהם, איך היה? עשיתי, אברהם לא יודע על מה אתה מדבר. מה? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא הלך, הוא עושה, הוא חזר, זה הניסיון. הרי אנחנו לפעמים על שמינית, על פית של ניסיון שאנחנו לא עומדים בו, כבר אנחנו הולכים עם איזו הרגשה, וואו, וכבר יש לנו רשימה, מה שהקדוש ברוך הוא חייב לנו כבר, בגלל שלמדנו עוד חצי שעה, או ברוך השם פעם אחת באנו, זאת אומרת, אחרנו, באנו לאשרי, רק לא, הגענו לסבך, באנו לאשרי, אני תנקים את זה, וכבר אנחנו חושבים מה כזה זוכו. אבל כל הסיפור של העקדה, אברהם לא יודע על מה אתה מדבר. אברהם לא. בקיצור, זה הרי. הרי הוא שכשאדם, אז פעם שמעתי על זה וורט כזה כתוב, כי זוכר כל הנשכחות עתה. אז פעם שמעתי, תסביר שהקדוש ברוך הוא הולך זה הפך מאדם. אם יש מצווה שאדם שוכח, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותה. אבל אם יש מצווה שאדם זוכר, אז הקדוש ברוך הוא שוכח. זה בדיוק מה שאמרתי לכם. אז כשהמרגלים יודעים, או, עשינו זה, הקדוש ברוך הוא זה לא, הקדוש ברוך הוא זה לא משחק אצלו. ורק מצווה שאדם עושה ולא מחזיק טובה לעצמו, כי לקחנו אותו אותה, ואדם לא חושב מי יודע מה מגיע לו, והוא בשקט, והוא בצל, והוא זה. אז, דרך כלל זה הולך בעבירות ככה. עבירה שאדם שוכח ועושה ולא אכפת לו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר. אבל עבירה שאדם זוכר, חטאתי נגדי תמיד, אז רק הזאת, אז אדם, הקדוש ברוך הוא שוכח. על כל פנים, זאת הנקודה. אז אני רק רוצה להגיד שיש כאלה שאומרים שמלך עוזר ומושיע ומגן, על מה עסוקה המדינה, מה התפקיד של חג הסוכות, זה בדיוק בנישה הזאת שאני דיברתי עליה עכשיו. שאחרי ראש השנה, ואחרי עשרת ימי תשובה, ואחרי יום כיפור, ואדם נקי, ואדם זה, דרך אגב, אני לא מדבר על תהליכים מודעים. הרבה פעמים הדברים שאני אומר הם לא מודעים, הם לא זהו. אבל נו, יש הרגשה, הרגשה עצמה להרגיש נולד מחדש היא הרגשה טובה, אבל צריך לעשות זה בענבה, צריך לעשות לדעת שזה הכל חסד של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לפעמים מספנים, פה בא העניין של סוכות, וסוכה היא נועדה להסתיר. סוכה נועדה לשים בצל את מי? לשים אותך בצל, כי הגדלות שלך וההשגות שהשגת הן מושכות אש למזיקים, הן מושכות עין רעה, הן מושכות שהגיא והזאת יבטל את הכל. באה סוכה ואומרת לך, עם כל הרענות של סוכות, סוכה אומרת לך, אדוני, עזוב את המבצר שלך, עזוב את ההרגשה של החשיבות שלך, עזוב את ההרגשה שאתה מרגיש ששייך לך ויש לך וחג עשי וחג זה וחג זה, עזוב, תלך לך ותרגיש את עצמך אפס, תרגיש אותך נע ונד, תרגיש את עצמך בחוץ, תרגיש גם בסוכת הרעי, תרגיש גם בכל הדברים האלה, תרגיש הבל הבלים. זה בדיוק העניין של, זה בדיוק של קהלת, בא בשביל להראות לך את הדבר הזה כדי שלא תמשוך אש. ואם אתם רוצים, זה כל הסיפור של ערבה. אז ערבה מכל הבחינות מציינת את העניין הזה של הענבה. מכל הבחינות הערבה מציינת את העניין הזה שאין לי, שאין לי, שאין לי. אז ערבה, קודם כל, אתם יודעים, לפי המדרש הידוע, שארבעת המינים מציינים כל אחד חלק מעם ישראל. טוב, אז כל אחד מבין למה ערבה זה עניין של ענבה. ערבה זה עניין של ערבה, בגלל שבאתרוג יש שני הדברים, גם טעם, גם ריח, גם תורה, גם מעשים טובים, בלולה ובהדס, בסדר, אין את שניהם, אבל לפחות דבר אחד, אז יש לו איזה דבר אחד להתאפה, אבל בערבה אין שום דבר. מישהו שאל אותי, אם בערבה אין שום דבר, אז זה לא ענבה. אין שום דבר, אז במה הוא יתגאה? פעם שמעתי שמישהו אומר, כתוב שאין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. וממי לומדים את זה? דרך, מה זה חכם, גיבור ועשיר? אז הרמב"ם למשל אומר חכם, גיבור ועשיר, זה הכל מושגים מושאלים למידות. איזו חכם, אומר, אתה יודע, איזו עשיר, אתה מערך בחלקו. אבל מהגמרא משמע שעשיר הכוונה בכסף, וגיבור הכוונה שירים, לא יודע מי זה, קסיוס קליי, אני יודע מי זה היום, שאתם בוקסים, נו, מה רונה, אלפרים, זה אחד שיש לו שרירים. למה? כי הגמרא לומדת את זה ממשה. וכל הפסוקים שהגמרא מביאה, זה לא על איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא על גיבור כובש את יצרו, אלא על שהוא יכול להרים, ויכול כך, 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 משמע. אז פעם שמעתי, בשביל מה צריך שמשה רבנו, מישהו פעם מצייר לעצמו את משה בתור שריריין? אני לא ציירתי לעצמי את משה ככה בתור בריון, תסלחו לי. למה צריך שמשה ושיהיה עשיר? בשביל מה אני צריך שמשה יהיה עשיר? הכתוב שמשה רבנו היה ענב מכל אדם השני אדמה. אם משה רבנו לא היה זה ולא היה זה ולא היה זה, אז מה חוכמה שהוא ענב? בקיצור, נו, אדם שיש לו כסף הוא עשיר. כך מכתוב, כתוב, יש פסוק בתהילים, אתם מכירים, כתוב, כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא, מה זה עושה אלה? כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח. אז מה צריך להיות כתוב? מי שלא עושה אלה. מה זה עושה אלה? אתה אומר כספו לא נתן בנשך, לא לקח, אז מה אתה אומר עושה אלה? אז בפשט הכוונה מהתחלת הפרק, בפרק יש הפרק סודה, מתחיל לי הרבה דברים לפניכם. אבל מישהו אחר אמר תשובה, ממש תשובה אחרת אומר. תשמעו, אני למשל, אני מוכרח להגיד לכם, אני באמת אף פעם לא לקחתי שוחד. ממש, תראו איזה צביק, אני, מי שלא יודע, אני צביק אדום. לא לקחתי שוחד. אתם יודעים מה לקחתי שוחד? אף אחד לא הציע לי. ואני אף פעם לא נתתי כסף בריבית. אף פעם בכם שנתתי כסף בריבית. למה? אני דלפון, אני דלפון לא נותן כסף. מה אנחנו? אז עושה אלה, הכוונה, מי שנותן הלוואות, מי שנותן הלוואות, אבל לא נותן בריבית. מי שנמצא בפוזיציה כזאת, במצב כזה, שהוא יכול לקחת שוחד, שמציעים עושה אלה, הוא שופט, הוא דיין, הוא פקיד בכיר, הוא עושה אלה, ומציעים לו שוחד, והוא לא לוקח שוחד. זה, אז מה חוכמה אם אתה לא מציעים, שלא לקחת שוחד, וזה אני מסכן, הוא לא לוקח שוחד. אותו דבר המשה, מה החוכמה שהוא היה ענב, אם אין לו במה להתגאות? החוכמה שמשה היה ענב, כן, שהוא היה גיבור, שבדרך כלל אנשים, הם עשים, עשיר ידבר עזוד, אדם שיש לו הרבה כסף, הוא מדבר בגסות, הוא מדבר בזהו. אז משה רבנו כן היה לו את האפשרות, כן היה לו את הסיבה. ובכל אופן לא, זה נקרא שהאיש מול. לכן צריך שמשה, כן, זה ה... אז על כל פנים, זה, אני אומר, לגבי הערבה, כשאני אומר שאדם אין לו לא זה ולא זה, אני לא חושב ש... אני אולי אסביר את זה בעוד איזה משפט. כתוב, הטוב הוא מטיב. למי? למה לרעים קודם? לא. ההיגיון היה אומר, הטוב הוא מטיב לטובים. נו, אם נשאר לו קצת, אז הוא מטיב גם לרעים. אבל שהוא מטיב ל... אז בפשט מה זה לא... לא הכוונה שהוא מטיב לרעים באמת. אלא למי שחושב את עצמו רע. הקדול ברוך הוא, מי שהולך להרגשה שעוד לא עשיתי מספיק, שעוד יש מה להתקדם, קודם כל הקדול ברוך הוא מציב לו. גם אחרי כן, מי שנחת זרב דפנה, לטובים, זה לא כמובן באופן אבסולוטי שהוא טוב או רע. אותו דבר פה, ערבה, ערבה רבותיי, אני הייתי מתפרש, וזאת הענבה, זה לא של ערבה, זה לא מי שבאמת אין לו טעם ורע, אלא מי שמרגיש שאין לו טעם ורע. מי שמרגיש שחסר לו עוד כל כך הרבה בתורה, שחסר לו כל כך הרבה ממעשים טובים, אז זה העניין של הענבה, של הערבה. ערבה זה מים, ערבה זה מים, ערבה זה דבר שגדל על מים. נו, מים, אנחנו יודעים מה זה התכונה של מים. התכונה של מים זה התכונה של ענבה. לכן תורה נמשלה למים, ולכן תלמיד חכם נמשל למים. כי תלמיד חכם שיש בו גאווה זה לא הולך. משה רבנו זכה לעניין הזה שהוא נתן את התורה, בגלל שכתוב, והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. אז משה רבנו הוא השיא של הענבה, שהתורה מידע עליו שהוא אדם ענב. על מים הלא כתוב שמים עוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. אז זה הפן השני של ערבה, מלבד זה שאין בה לא זה ולא זה, זאת אומרת אין הרגשה שיש לה משהו מהעניין של המים. והדבר השלישי, בפון כתוב שערבה אין לה פה. ערבה אין לה פה, זה בעצם אני לא יודע מה המקור של זה, אבל כך ראיתי בהרבה ספרים שמדברים את הדבר הזה, שערבה אין לה פה, ואדם שהוא לא מדבר, ואדם שהוא לא... אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה של דוד שאין לו פה. אסתם ככה, דוד שהוא קשור לענבה, ואנחנו, יש לנו המון מקורות לזה. קודם כל, שיר המעלות שאומר, השם לא גבה לי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות. אז דוד בהמון המון פסוקים בתהילים, דוד מדבר על העניין הזה של של ענבה. מלך דוד זה מלכות, אתם זה הספרה של מלכות, גם היום האושפיזין זה אושפיזין של מלכות. מלך, אתם יודעים מה שכתוב בזוהר, מה זה מלך? מלך זה ראשי תיבות, מדגרמי לית כלום, מלך, מדגרמי לית, מלך, מלך זה ירח. אתם יודעים שבקידוש החודש אנחנו מזכירים המון את דוד המלך. מה דוד? דוד מלך זה קיים? מה הקשר של דוד בקידוש החודש? מה הקשר? אז זה תראו לכם, כל העניין של מלכות, כמה שזה הכי גבוה, מלכות זה הכי נמוך, מלכות זה הכי מלך, לבין תירום לבוא מרחב, כל המצוות שיש למלך, זה לבין תירום לבוא מרחב, והירח אין לו כלום, הירח כל מה שיש לו, זה בא מהשמש, אין לירח שום אור עצמי, כל מה שיש לירח, זה הכל הוא קיבל ממקור אחר, לצרי מלך, אמרו, מדגרמי, מעצמו, לית כלום. חשבתם על החיים של דוד? זה אדם היחידי שאין לו חיים. לדוד לא נקצבו כנראה חיים. אז החיים שלו זה מה שאדם הראשון, מה שאדם הראשון נדב לו, החיים שלו הם לא שלו. מי היו אנשים של דוד? אביגיל, אשת נבל הכרמלי. בצבע, בצבע, אשת אוריה אחיתי, מיכל, והיא ניתנה, דוד אין לו אישה, לא יודע איך להגיד, היו לו 18, אין לו אישה אחת נורמלית. אין לו אישה אחת שלו, אין לו אישה אחת שלו. כל האנשים שלו, זה לא מקרי, לא יכול להיות מקרי, לא יכול להיות מקרי. כי גם החיים שלו הם לא שלו, החיים שלו הם לא שלו, והאנשים שלו הם לא שלו, ושום דבר לא שלו, זה מלך, זה מדגרמי לב. מה אתה שואל? מי זה גר מלית כלום? זה דוד, אין לו שום דבר, דוד. אז עכשיו בואו נראה את כל הדברים האלה באיזה פרק אחד בתנך. זה פרק פזיין. אני רק רוצה להגיד שהדברים שאני אגיד היום הם מבוססים, תביא בחשבון שיעור שמי שעבר בקרן בים בטח מכיר את השיעור הזה, אולי גם מי שלא עבר בקרן בים, ובקיצור יש לי שיעור, זה לא אני, לא אמצא את הדבר הזה, על הסיפור של דוד, איך שדוד נולד. אני מתאר שכולם מכירים את הסיפור הזה, או ממני או לא ממני, אני חושב שאני קצת פרסמתי את המדרש הזה. בקיצור, שדוד בעצם הסיפור עם ניצבת ועם אשתו של אישה ועם השפחה, בקיצור, דוד נולד ככה, הקופנים 30 שנה בערך, 30 שנה חשבו שדוד ממזר, 30 שנה חשבו שדוד ממזר, דוד גדל כממזר. ורק אחרי 30 שנה, כששמואל בא למשוך את, 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 את דוד למלך, רק אז נודע לו, ואישה לא, 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 לא הכיר בו כבן שלו, והאחים לא הכירו בקיצר, שום דבר. זה מה שכתוב, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני מי, מוזר. לפי המדרש הזה זה לא strange, אלא מוזר, זה מלשון ממזר. הם היו בטוחים שהוא ממזר בו, אני לא עכשיו אחזור על כל, על כל הסיפור הזה. הכל זה כמעט בטוח שדוד לא גר בבית, לא חי בבית. טוב, פרק ט"ז, יש לכם? זה הדף הזה, שכתוב למען הוויון הרשם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתי במלוך על ישראל. יש? מלא קרנך שמן ולחש לחכה לישב את הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ורבא שמואל, בואו, זו ההתחלה של הפרק, לא, לא מעניינת אותנו. אני קורא פסוק 10. אז פסוק 10 כתוב, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, טוב, אני לא אחזור על השיעור ההוא. התמו הנערים, ויאמר עוד שער הקטן והנה רואה בצון. ויאמר שמואל ישי, שלחה וכחנו כי לא נסוב עד בואו פה. ואנחנו ראינו שישי מתחמק וישי נותן לו כל מיני תירוצים שאנחנו רוצים אליהם בו במייסס, אבל כי ישי לא מאמין שהוא בן שלו, ישי בכלל לא ידע. טוב, לא, אני לא אספר עכשיו כל הזמן. וישלח ויביאהו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם קום משחרר איזהו. ויקח שמואל את קרן השמן והמשך אותו בקרב רחב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויאמר שמואל אל דוד, יחי המלך. והמשך אותו בקרב רחב, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויאמר שמואל אל דוד, מה זה טוב, מה זה טוב, נו, סוף סוף, רואים שאתה לא... טוב, למה, אין? אז אני רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה שבכל התנ"ך כולו, בכל התנ"ך כולו, אין דיבור אחד של שמואל לדוד. ויאמר שמואל אל דוד, ציטוט אין! ומאוד מעניין, וזה זועק, זאת פסיקה זועקת שפה. רבותיי, אם תשבו את זה לשאול למשל, ששאול נמשך למלך, שמואל דיבר איתו בלילה, שמואל דיבר איתו בבוקר, שמואל נתן לו את הכבוד ברבים, שמואל נתן לו נשק אותו ביחידות, מה שאתם לא רוצים, יש כל כך הרבה דברים ששמואל עושה כדי להראות לשאול שהוא אוהב אותו והוא תומך בו וכו' 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 וכו'. אם דוד, נכון שהוא מושך אותו, דרך אגב, גם בהתחלה שמתם לב שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, תסתכלו רגע למעל בראש העמוד, מלא קרנך שמן ולחש לך שם את לחמי, תראי תבנה בלי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? אתם רואים שיש פה פסקה באמצע הפסוק? מי שמכיר אותי יודע שצריך לקרוא את הפסקה. מה זה הפסקה? הפסקה זה הקדוש ברוך הוא, תסלחו לי, הוא לא מבין מה שאתה שומע. אני לא מבין, אני אומר לו ללכת ואומר לי, או, מותך במקומך מונח, אלוהים, באמת, אני מפקד. מה זה אתה פחד? אני אומר לך ללכת, אתה ממציא לי תירוצים, אתה מפחד לי שאול? איזה מדברים אלה? אז שמואל, טוב, בוא, אני לא רוצה להיכנס, רק תראו ששמואל, הוא לא עושה את הדבר הזה בשמחה. הוא לא עושה את הדבר הזה, הוא לא עושה את הדבר הזה בשמחה. עכשיו אני רק רוצה לשחק איתכם איזה תראו, דוד רואה את הטון, ובדיוק הוא היה באות מם של קוף יוטט, בדיוק מחבר ומוצא שם חזור, מוצא שם איזה חרוז, מה אהבתי תורתך, כל היום היא, מה נכתוב פה, שיחתי, כל היום היא לקחי, כל היום, קיצור, הוא לא יודע, אז הוא חושב, הוא חושב, הוא חושב, פתאום הוא שומע את האשר הצועק, דוד, 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 בוא מהר, דוד, דוד, בוא מהר, בוא מהר, שמואל מחפש אותך, שמואל מחפש אותך. מה לפי דעתכם עובר על דוד? זאת אומרת, בשמה שמואל מחפש אותו? אני, בשביל זה הבאתי לכם, תראו כמה שמואל אהב את דוד, תראו כמה שמואל אהב את דוד, ראינו קודם כמה שמואל אהב דוד, ראינו עכשיו כמה שמואל אוהב את דוד. יכול להיות שידעו כבר, דרך אגב, אני לא חושב שזה נכון, אני רק אז מה דוד חושב? בשמה שמואל בא. אני כבר אמרתי פעם, אתם בטח מכירים את הדבר הזה, שאסור ללמוד תנך כשיודעים את הסוף. מכירים את הדבר הזה? מי שמכיר את השיעורים שלי? אנחנו תלמידי חכמים, וזה לא טוב, זה לא טוב שאנחנו תלמידי חכמים. למה זה לא טוב שאנחנו תלמידי חכמים? כשאנחנו מתחילים פרק בתנך, אנחנו כבר יודעים את הסוף שלו. וכך לא לומדים תנך, אסור ללמוד תנך כך. אנחנו צריכים ללמוד את התנך תוך כדי התהוותו. אתם יודעים, אני אתן לכם למשל דוגמה, דוגמה אחת אני אתן לכם. בעקדה, הזכרנו קודם את העקדה. כתוב בעקדה, וישלח אברהם, תראו בעקדה, בפסוק כתוב, ויחד דברים האלה, הוא דבר מראה לאברהם, ויאמר הנני. ועל הנני הזה, כל המפרשים, הנני, נכון? יש עוד פסוק, בפסוק י"ד, וישלח אברהם את זה מאחד, ויקרא למלאך השם את השמה, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. על הנני הזה, אף אחד לא מדבר, וגם אנחנו, כשאנחנו קוראים על הנני הזה, איזה מין אנחת רוויה, אנחת רווחה סמויה נגולה מעליבנו. למה? כי אנחנו כל כך יודעים שהמלאך, מה אנחנו הולכים להגיד לאברהם? פשוט, אל תס... לא, מי אמר לכם? אני לא מכיר את פרק. תראו, אברהם לא היה בגן שרה, ואברהם לא קרא כה עשו חכמנו, ועמתי אליי בת קרנה באמא שלו, לא סיפרה לו את הסיפור של העקדה. הוא לא חלם עליו, הוא לא יודע מה זה הקדה. עכשיו הוא שולח את ידו, ויקרא אל המלאך השם, אברהם, אברהם! מה המלאך רוצה ממני? עכשיו הכיוון, תראו, זה שהמלאך הולך להגיד לו, אל תשלח את חי אל הנער, זה לא בא בחשבון, זה הרצמה. תראה בו, לפני דקה, כמו פה אמר לו, תשחד אותו, אז מה, תראה בו, הוא מזגזג, מה, תראה בו, דרך אגב, זה מדרש, אני לא אומר כמה שאני אומר, תסתכלו, רש"י מביא מדרש, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח את חי אל הנער, רש"י מביא מדרש, שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה אתה מבלבל לי את המוח, אמרת לי ככה, אמרת לי ככה, בואו, תחליט מה... אז את זה בטח אברהם לא חושב. מה אברהם כן חושב? תחתוך לו שני אוזניים לפני כן? תוציא לו שני... לא יודע, כי עכשיו הכיוון, אנחנו לא מעלים את זה על דעתנו, כי אנחנו כל כך טוב יודעים את העקדה, שנדמה לנו שכתוב בתנך שהמלאך הולך להגיד לו את זה. לא, לא. אז אנחנו... אז אסור להיות המתחוכם כשלומדים תנך. מה זה? צריך להיות המתחוכם. אוי, 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 לא יודע, כשאתה לומד תנך, אתה לא יכול לדעת את סוף הסיפור. כשאתה רוצה ללמוד תנך טוב, אתה... היום כולם היו עסוקים עם גלעד שליט, אז לא שמעו איזה ידיעה מזעזעת שהייתה ב... הולך יהודי, הולך יהודי משתן. מתנפל עליהם איזה בריון. דוחף את היהודי עתידה, ותסתכל עליהם מתחיל. מתחיל עם האישה. עובר שם, והוא בטל, הוא לא יכול לעשות שום דבר, לא היה לו פלאפון, לא היה לו זה. אבל לא שם איזה בחור צעיר, והיא צועקת, אז לא שם בחור צעיר, הוא היית הדבר הזה, אז הוא לוקח מקל ורוצה, הולך הבעל שלה, הולך הבעל שלה, וצועק לחולים לזה ש... אין, תיזהר, רוצים לרוב אותך, רוצים לרוב אותך. זה, לא שמעתם. מדינת ישראל, שמעתם פעם בפנים שלכם? לא, זה מגילת אסתר, רבותיי, זה מגילת אסתר. כי אחשוורוש לקח את אסתר לא בשביל ללמוד את הדף יומי. אז מילא למה מרדכי לא הולך להרוג אותו? אני לא יודע, לפי דעתי מרדכי צריך להרוג אותו, אם הוא יכול, תראו, זה פסוק, זה הלכה מפורשת בתורה, סקן, ראה, לא רצה. טוב, אז אין לו כוח, הוא לא יכול, בסדר? לא יכול. אונוס, הוא אונוס, אונס אחמונה פאצה, הוא לא יכול. אבל שני גויים רוצים להרוג אותו, מה אתה דוחף את האף? מה אתה אומר? למה אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת? אנחנו מסוגלים להפסיד יומיים פורים. כי אנחנו כל כך יודעים את הסוף, שאנחנו יודעים שיהיה בסדר, אנחנו יודעים את מגילת אסתר, שום דבר לא מבהיל אותנו, שום דבר לא מפחיד אותנו. גם העקדה לא מפחידה אותנו. אתם יודעים, גם את העקדה אנחנו לומדים נכון. טיול שנתי, למה שאנחנו יודעים שתוך דיבור, הוא חוזר, זה גורמי, זה שטויות, זה הכל ישראבלוף. כך לא לומדים עקדה, כך לא לומדים עקדה. טוב, זה סתם מסר, אבל בואו עכשיו נעשה את זה על הפרק שלנו. אנחנו כבר כל כך טוב יודעים ששמואל בא בשביל למשוך אותו למלך. דוד לא יודע שהוא בא למשוך אותו למלך. וכשגורעים לדוד, כשדוד בצון, ואח שלו צועק לו, דוד, דוד, בוא, דוד, בוא, דוד, בוא, שמואל בא. מה עובר לדוד בראש? מוזרר הייתי לאחד. זה כתוב בגמרא רבותיי, ביקש להכריז עליו, מלמד שביקשו להכריז עליו לדוד היה תיק בסנהדרין על הסיפור הזה. יש פה מישהו שלא מכיר את הסיפור של הממזרות של דוד? אני חושב שכולם מכירים, אז אני לא... מי שלא מכיר, אז באמת מסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח, אבל אני חושב שרובם מכירים את הסיפור הזה. אז דוד מחכה ששמואל... טוב, אז לא, הוא לא בא בשביל זה. ופתאום דוד רואה שהוא הוציא את קרן השמן ומושך אותו לבד. אתם קראתם סינדרלה, חשבתם סינדרלה. לא, זה סינדרלה. אין לך סינדרלה יותר מדוד. אין לך סינדרלה יותר מדוד. עשו אותו מלך, אבל הוא מחכה ששמואל. אין מילה אחת לדוד. זה דוד. אם אני... טוב, בואו נמשיך. ותצלח רוח השם את דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל וילך הרמתה. ורוח השם שרה מעם שאול וביתתו רוח רעה מאת השם. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוקים רעה מביתך. יאמר מה אדוננו, יש לכם? אני עכשיו פסוק 15-16. יאמר מה אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה ביות עליך רוח אלוקים, רוח אלוקים רעה וניגן בידו וטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן והביאותם אליי. ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם אמו. אז טוב, אני לא נכנס עכשיו, יש פה שיעור שלם על העניין הזה, מה פתאום כל כך גיבור של תארים? מי ביקש גיבור חיים? מי ביקש איש מלחמה? מי ביקש נבון דבר? מי ביקש... כולו ביקשנו יודע נגן. מה אתה... כל... אז הגמרא כבר אומרת שכל הפסוק הזה לא אמר עוד דואג, אלא בלשון הרע. רבותיי, כל אחד מבין שלא מחפשים פה מנגן. כל אחד מבין שלא מחפשים פה מנגן. כל אחד מבין שאם מדובר פה בייחוד על ותצלח רוח השם ורוח השם צרה, כל אחד מבין שמדובר פה על מנוחה. אני לא רוצה להריך, אבל יש לי כמה שורים על מלחמת דוד וגוליאת. גם מלחמת דוד וגוליאת, הנושא האמיתי של הפרק של פרק הזן זה לא מלחמת דוד וגוליאת. הנושא האמיתי זה המאבק בין דוד לשאול על המנוחה. זה הנושא האמיתי. הנושא האמיתי זה המאבק בין שאול על המנוחה. כאשר מלחמת דוד וגוליאת זה היחידים של הדעת ממלך. כי כך הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל לפני כן, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים. זאת אומרת, הפועל הראשון שמלך צריך לעשות זה להושיע את העם להושיע את העם מיד, מיד פלישתים. אבל גם פה כל אחד מבין שבעצם מדובר על המלוכה. אז עכשיו בואו הנה פסוקים שאני צריך. בסדר? אז הנה אחד מהנערים אומר, ראיתי בן לישי ותלחמי וכו' וכו'. וישלח שאול מלאכים אל דוד. בן כמה היה דוד? מה? בן 30, 29. אני קורא עוד פעם, אני פסוק 19. וישלח שאול מלאכים אל דוד. מה? לא נעים, אני אחלק את אלה שיושבים לפני לשניים. מי שיש לו בן בן 29 ומי שהוא כבר בן 29. אני שואל אתכם, יעלה על הדעת, יעלה על הדעת, אדם בן 29, אדם בן 30, שאתה רוצה ממנו משהו, אתה שלח לאבא שלו? מישהו יקבל דבר כזה? בואו נמשיך. וישלח שאול מלאכים אל ישי ויאמר, שלחה אליי את דוד בנך אשר בצאן. ויאמר ישי לדוד, הטובה ללכת אל שאול? ויקרא ישי לדוד ויאמר לו, הנה אתה מלך, משכו, הוא יודע שמשכו אותו למלך, הוא מלך. ושאל אותו, אולי הוא לא רוצה ללכת. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים ופיון בלוח שחמט. אפילו לא כתוב שהוא שלח את דוד. דוד, חפצה, 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 סנדר, סנדר, זה דוד, סנדר, אתם מבינים? לא שאול, לא שאול, מה אלה שאול? תגיד, סנדר, אני מוס, אבא, סנדר, נגיד. אבל האבא הוא בן 30, אז לא 30, הוא מלך, אתה ראית שמשכו אותו לבן? אתה ראית שמשכו אותו למלך? זה לא חפצה.
זה גברה! זה לא גברה, זה מלכה! היא מלכה ענה.
לא, הוא פיון בלוח שחמט. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וביזים וישלח, אפילו לא... טוב. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו. ויאהבהו מאוד. מי את מי, דרך אגב? מה? לכאורה, לא, זה מאוד מעניין שהוויהווה מאוד בכוונה כנראה התנ"ך לא כתב בפירוש בי כדי שנוכל לפרש ככה ונוכל לפרש ככה. אבל בוא, ויאמר שאול לדוד, מצאת חן בעיניי, אתה מסכים להישאר אצלי? אני רוצה להוסיף פה נקודה. הנגינה הזאת, תדעו לכם, זה לא נגינה. אם אתם חושבים שהנגינה הזאת זה בן דוביד או דוידי או ג'ואמה, לא יודע מי, זה שטויות. הנגינה הזאת זה לא זה. אני אגיד לכם מה זה הנגינה. ואני אגיד לכם למה הנגינה הזאת הייתה יכולה להרגיע את שאול. אני רוצה להגיד ככה, תראו, אני לא יודע מה זה מלך. אם אני אגלה לכם. אבל תראו, מלך, בייחוד מלך שנמשך למלך, תראו, מלך שנמשך למלך זה חלויס, חלויס, מזבח, אבנים, אתה יכול לירוק עליהם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עליהם. ברגע שמשכו אותם למלך, ברגע שזה מזבח, ועזר הקרב יומת, יש חלויס של קדושה בזה. בן אדם, שמת עליו שמן המשחה, יש לו חלויס, הוא קודוש, הוא קודוש. תראו, הדבר הכי קרוב שאני יכול, אני אספר לכם סיפור. כשלמדתי קצת פסיכולוגיה וזהו, היה לנו סרט צ'רלי, אני אגיד לכם בקיצור, אני אספר לכם את הסרט הזה. זה לא סרט שרואים, אולי כן, קיצור, זה סרט שמספר על מפגר אחד. הסרט מתחיל שהוא עושה התחרות במבוך עם אכבר, והאכבר כל הזמן מנצח אותו. הוא דביל, נו, לא דביל בתור כללה. IQ 20, מה זה דביל? 20? קיצר. ואז מישהו ממציא איזו תרופת פלא כזאת, שאם מזריקים אותה לדביל, הדביל הזה הופך עילוי עצום, עילוי עצום. בקיצור, שמים את זה עליו, והוא בתוך חודשיים, שלושה, מה זאת אומרת? הוא עושה דוקטורט, לכן הוא לומד, הוא עושה דוקטורטים במתמטיקה ובפיזיקה, והוא נהיה הגאון הכי גדול של העולם, שכל הפרופסורים הכי גדולים עומדים אצלו בתור, והוא נותן הרצאות בקיצר. אני מקצר כמובן את זה. הבעיה הייתה שהתקופה הזאת הייתה טובה לשנתיים. והסרט נגמר, שעוד פעם עושה מבוך עם האכבר, והאכבר מנצח אותו. ואז הוא יושב על נדנדה ומתנדנד, ואתה רואה עוד פעם את המבע. יש הבדל בין הסוף של הסרט להתחלה של הסרט? מבחינת האמוציות יש הבדל אדיר, כי לפני, בהתחלת הסרט, הוא הפסיד לאכבר, אבל הוא לא ידע. בסוף, אתם מבינים מה שקורה עכשיו לגוין הזה? הוא זוכר, זכרה ציה לימי אונייה מרודיה. הוא דביל, אבל הוא זוכר שכל הפרופסורים האלה שעכשיו לא זורקים עליו, ואני לא יודע מה, עמדו אצלו בתור ולא הבינו את מה שהוא אומר. אז אני רוצה להגיד לכם, מלך קם בבוקר, יש לו רוח מלכות, יש לו רוח נבואה, יש לו רוח גבורה, יש לו. ושאול בוקר אחד קם, פתאום הוא מרגיש, זאת אומרת, אנחנו נושמים אוויר O, נגיד ככה, מלך נושם אוויר עם O, עם יונים קינגזם, עם יונים K, אוויר שהוא מאושר, אני לא יודע איך להגיד לכם זה, אבל הוא נושם, ופתאום שאול קם בוקר אחד, כי אין שני מלכים משרשים בקטע אחד, זה מה שכתוב פה. ותצלח רוח השם את דוד מהיום, ורוח השם צר, זה הרוח הרע, הרוח הרע זה לא שיידים, הרוח הרע זה לא סיזופרנה, פרנויה, כל הכללות בלטינית שהפסיכולוגיה עושה משהו, לא! הרוח הרעה זה פשוט החיסרון של רוח השם שממלאת מלך, שזה אוסף של כל מיני תכונות רוחניות, חלויס של קדוש שיש למלך. למי יש את זה? לדוד. לדוד, נכון, אבל זאת הבעיה, ששאול יש לו כתר על הראש, ויש לו גלימה של מלך, ויש לו שכבית של מלך, ובפנים הכל חלוט. ודוד הולך ככה עם סנדלים תנחיות וכזה זהו, אבל בפנים יש לו את הבלונים של החמצן הזה. אתם מבינים מה זה הנגינה הזאת? הנגינה הזאת זה החמצן, האוקיי. לכן שאול נרגש שדוד מנגן. זה לא הביטלס, זה לא קרליבה, זה לא הניגון. הניגון, על ידי הניגון דוד, ואני רוצה לומר, לפי הדעתי זה פשוט ששאול גם למד כך את התנך, את החיים. וכשדוד ניגן לפניו, שאול הבין שדוד זה המלך! שאול הבין שדוד זה המלך. אני לא רוצה להאריך עכשיו, בפרק הבא, בפרק זין, כשדוד אומר לו, אני אלך למלחמה עם גוליאס, ושאול מעשה, וכן, ולא, ולא, וכן, אתם חושבים ששאול לא יודע שדוד ילך, הוא גמר את המלכות שלו? הוא יודע שהוא גמר את המלכות שלו. והוא אומר לו, לך והשם יהיה עמך. אז אני קורא פסוק 22, תחזרו. ויאמר שאול אל דוד, עמוד נא לפניי, וישלח שאול אל ישי לאמור, הלו, אין פסוק כזה, כן? לא הבנתי. מה? אין? למה הוא לא מדבר עם דוד? הלו, דוד לידו, דוד בן 30, דוד לידו, ריבונו של עולם. וישלח שאול אל ישי לאמור, ימון לה דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. והיה ביות רוח אלוקים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן לידו. בקיצור, מה אתם רוצים לכם? כל הפרק הזה, דוד לא פותח את הפה. אין מילה אחת שדוד אומר בכל הפרק הזה. אני אעשה לכם עוד חצי התגע. אחרי שבא אח של דוד וצעק לו, דוד, 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 שמואל מחפש אותך, שמואל מחפש אותך. ואמרנו שהוא בטח דוד בטוח שהוא הולך לעשות, להכריז עליו ממזר, ככה כתוב בזה, ביקשו להכריז עליו, לא, רוצה אותו מלך. חוזר לצון, גמר את החרוז של האות מם, עכשיו הוא כבר באות פה, או צדיק, או קוף, או בכלל בפרק אחר, ופתאום, דוד, 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 שאול מחפש אותך, שאול מחפש... מה חושב דוד? כן, פשוט, הוא שמע שמשכו אותי למלך, הוא חשב שזה, הוא הולך להרוג אותי. והוא הולך, ובכל הפרק הזה דוד לא פתח את הפה, יותר מזה. בכל הפרק הזה התנ"ך לא כותב מילה אחת על ההרגשה של דוד. וייצר לדוד, וישמח דוד, ויפחד דוד, ליבי חלל בקרבי. אני רוצה לגמור עם משהו בפרק י"ז. תפרו את הדף מהר. בפסוק 55, וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, יש לכם פרק י"ז אחרי מלחמת דוד וגוליאת. וכראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ואומר אבנר, אין אבשך המלך, אם ידעתי. ואומר אבנר, שרצת, בן מי זה האלם? וכשוב דוד מעקות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, וידיעו לפני שאול וראש הפלישתי בידו. ואומר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ואומר דוד, התחלקת על השכל? לא. ואומר דוד, מה עובר על אדוני המלך? מה, אתה לא מכיר אותי? ריבונו של עולם? ויעבר מאוד! ואי לא נושא כלים, אני כבר איתך שלושה חודשים, מה אתה עושה מהצחוק מעצמך? מה שאול שואל? מה שאול לא שואל? נו, תלמדו תנך, שלוש פעמים השאלה נמצאת. מה שאול לא שואל? נו? מצוין, הוא לא שואל מי זה האלם. מה הוא שואל? בן מי זה האלם. אז הגמרא אומרת, כן, אתה אומר יותר טוב, הגמרא אומרת, הוא רוצה לשאול, מאיפה באת, מהמונית, מהמונית, זה הגמרא ביבמות. אבל אנחנו מבינים את זה יותר טוב. אנחנו מבינים שהוא רוצה להגיד לו, היי, הלו, הלו, מה אתה? אתה ממזר אתה בכלל, מה אתה? בן מי, ויאמר דוד, בן עבדך אישה זאת. אני אומר, זו תשובה של ענווה. הלא דוד בקלות, אתה יכול להגיד. תשמע, אני המלך, אדוני, רופני. תשמע, אם אני לא הייתי מנגן, היית משתגע. מה אתה? אתם לא רוצים הייתי מנגן, אם הייתי מזייף, אם הייתי מנגן חפיף, אתה היית? זה ליבי חלל בקרבי. אז אני אומר, זה גם בפרק ט"ז, שבכל התהפוכות האלה דוד לא פותח את הפה, לא פותח, זה ערבה, אין לה פה, וגם לא כתוב, לא מגיש כמו פיון בשח. אבא שלו לוקח טוב, וכשרוצים אותו, הוא שאול לידו, ריבונו זו, הוא שולח לישי, יעמוד לדוד לפניו. ואף אחד לא שואל את דוד, אף אחד לא. וגם פה, כשדוד היה יכול פשוט בצ'יק לנפנף, אני לא הולך להגיד את זה בצורה יפה, אז דוד, איך הוא קורא לשאול לאורך כל התנ"ך? משיח? מי משיח השם? מלך, מלך, מדגרמי לית כלום. ודווקא בגלל שדוד מרגיש כך, אז דוד מלך ישראל חי וקיים. אני רוצה שנזכה להיות כולנו ערבות, ונזכה כולנו להגיע לענווה של דוד, אז אולי יצא משיח מזה. כל טוב.